שלום וברוכים הבאים פודקאסט הכדור הכתום, אני דרור ההס ואיתי הפעם יואב מודעי, שליח ספורט 5 לארצות הברית. יואב, תודה שבאת ונפתח כרגיל רגע השבוע.
יאללה, קודם כל תודה רבה, כיף להיות פה. רגע השבוע שלי לוקח אותו במשחק שהייתי בו, משחק האחרון בטידי גארדן בבוסטון, פירקה את מיאמי פעם השנייה בסדרה. דרק ווייט פתח שם עם 7-0, אישי, המשחק התחיל עם 7-0, וכל מיני אוהדים מסביבי, וכל מהלך, כל מי שהוא נגע בכדור, אמרו מה אתה עושה, למה אתה חודר לסל, למה אתה זורק, הוא היה עם 6 נקודות במסתבר בשלושה משחקים קודם לכן, ביחד, ובכל זאת זה שככה פתח טוב, ובהמשך אנחנו יודעים מה קרה. אז מה שהכי אהבתי זה גם הרגע הזה, הפתיחה האגרסיבית של דרק ווייט, ועוד יותר את מה שהוא אמר אחרי המשחק, שזה ציטוט שכל ילד שמשחק כדורסל צריך להכניס לעצמו טוב טוב לראש. הוא אמר שם, אם כבר אני נכשל, והוא נכשל לא מעט בפלייאוף הזה, בוא נכשל באגרסיביות. אז זה משפט שמאוד התחברתי אליו, ובסוף האחוזים שלו אמנם ירדו, כשהוא פתח עם 3-3, אבל היו לו שם חטיפות והכל, והוא היה אגרסיבי. אז זאת הדרך, אחלה דרק ווייט, ולא הרגישו את החיסרון של מרקוס סמארט באותו משחק, בניגוד למשחק הראשון שסמארט פספס, וזה היה מיוחד, זה היה כיף לראות.
כן, טוב, אני אלך על קומביין, היה קומביין, הוא כבר נגמר, אני חושב שזה היה אחד הקומביינים שכמעט ולא דיברו עליו, גם אני שנים קודמות הקפדתי הרבה יותר לעקוב, אני חושב שהיום לקראת הפרק אני אשכרה נזכרתי, וואי זה כבר נגמר, טוב בוא נציץ במה היה, וואי פטריק בולדווין עם סטנדינג גריץ' נורא מרשים, וואי זה קופי קוקבור. יכול להיות שזה רק אני ואני מרגיש את זה, אבל בדרך כלל ועוד עם כמה שמתלוננים שהגמרים לא מספיק מעניינים וניגע גם בשטות הזאת, איכשהו זה נראה לי שנעלם קצת מהרדאר הקומביין ביחס לשנים קודמות. אתה מרגיש את זה? זה רק אני?
כן, אני מרגיש גם שכל הדראפט הזה יש עליו דיבור ברור, אבל לא יותר מדי, אבל זה ישתנה. אנחנו מכירים את זה מהרגע שהעונה הזאת תסתיים ב-19 ביוני, משהו כזה, יהיו לנו כמה ימים ונתרכז בדראפט, ו... גם הדראפט הראשון שאני אהיה בו, חכה לו ככה לספר.
וואי, יפה.
זה פה סאבווי ממני, מה זה? הברקלי סנטר זה 20 דקות ברכבת התחתית. כן, מחכה לזה מאוד.
מגניב. כן, טוב, הטענה היא שיש איזה 4-5 שמות שבאמת יהיו כוכבים, וכל השאר יהיו שחקני רוטציה ולא הרבה מעבר.
כן, כמו שאתם, אבל רואים בפלי אוף הזה, עם כל מיני שחקנים שמככבים ונבחרו נמוך או לא נבחרו בכלל, זה שאנחנו לא באמת באמת יודעים, זה הכל דיבורי סרק.
כן, ובאמת עם זה לקבוצה שידועה במציאת אוצרות, גמר המזרח, דוח מצב 2-2, למרות שאיכשהו בוסטון מנצחת בזה 700 רבעים, מיאמי ניצחה רק 2 רבעים, ועוד 2 רבעים טקו, ואיכשהו זה 2-2 בסדרה. אז בוא תן לנו סקירה קצרה, במיוחד בתור מישהו שאנחנו לא מקנאים בו בכלל שישב באולם.
כן, קודם כל, כל משחק שאני הייתי בו, אז טייטום קלה לפחות 20 בחצי הראשון, זה משהו שקרה ב-25 שנה האחרונות רק על ידי לברון וג'יימס ארדן, במשחק 1, 2 ו-4, ב-3 לא הייתי, כנראה שהוא היה צריך אותי.
אז נשלח לך כרטיס למיאמי, כן.
אז כן, נו, נגיד קודם כל כמה מילים על טייטום. טייטום, משחק 3 חלש מאוד, 10 נקודות, אני חושב המשחק הכי גרוע שלו, בפלייאוף 2022, אבל הוא הוכיח, שוב, בפלייאוף הזה כמו כל בוסטון, שברגע שהוא מפסיד, ברגע שהוא ביכולת לא טובה, יודע לחזור לעצמו, וזה משהו מיוחד מאוד לגביו, ובכלל לגבי כל הקבוצה הזאת, שלא הפסידה שני משחקים רצופים מאז סוף מרץ. טייטום לאחר הפסד ממוצע של כמעט 33 נקודות, זה הגבוה בתולדות בוסטון, בפלייאוף אחד, שם במקום השני ג'ון אבליצ'ק, הוא גם במקום השלישי, אחר כך לארי ברד, אז זה קצת על טייטום. אני חושב שהסדרה הזאת הולכת לשבעה משחקים, אני רק מקווה שנקבל קצת יותר אקשן תוך כדי המשחק, כי חוץ מהמיני קאמבק הזה של בוסטון, מפיגור 26, ואז הגיעה השלשה של מקס טרוס למשחק 3, לא באמת הייתה לנו פה דרמה, בעצם מאז הלילה, המשחק החמישי, מאז הרבע הראשון, במשחק השני, היתרון לא עבר מצד לצד. אז קצת בעיה, אבל בסך הכל אחלה של סדרה, אני רק רוצה לראות את שתי הקבוצות האלה בריאות, כי בכל משחק היה מישהו שנהדר, וזה קצת פוגע בחוויה, כי בניגוד לגמר המערב, שלמרות הניצחון של דאלאס, עוד ניגע בזה לדעתי הוא נעול, גמר המזרח הוא מצוין, ומגיע לנו עכשיו סדרה מדהימה של הטוב משלושה משחקים.
אוקיי, אז בואו, למה את חושב באמת, כולם מדברים על זה שזה סדרה של בלו-אוטס, אז למה אתה חושב שזה סדרה של בלו-אוטס?
כן, אז עשיתי, קודם כל כתבתי על זה עד 5 בבוקר היום, עד 6 בבוקר זה עלה לאתר ערוץ הספורט, על כל הבלו-אוטים, כי זה באמת די חריג כל מה שקורה, מאז הניצחון של מילווקי וג'רולידי, לפני שבועיים בדיוק אגב מהיום, לא היה לנו משחק צמוד, הכי צמוד זה ה-109-103 של מיאמי על בוסטון במשחק 3, אז למה אני חושב שזה ככה? במקרה הספציפי הזה של מיאמי ובוסטון, ובכלל גם של דאלאס וגולדן סטייט, קבוצות מצוינות מחוץ לקשת, שהן גם טובות מאוד בהגנה, אז מה שקורה, נגיד ראינו את בוסטון במשחק 2, רבע 1 של 9-11-23, אז כשיש לך את זה, ובצד השני עם כל המומנטום, גם הגנה חזקה, אז בלי ששמת לב בכלל, פתאום קופצים ל-20 הפרש, זאת דעתי הסיבה המרכזית, אולי יש לנו כזה מין load management תוך כדי משחק, שהשחקנים לא רוצים להעמיס על עצמם יותר מדי, מבחינה פיזית ומנטלית, ברגע שהם בפיגור גדול. יש גם, שוב, את עניין הפציעות, הקבוצות לא בדיוק יודעות למה להתכונן, אולי זה גם משחק תפקיד, רוברט וויליאמס, במשחקים שהוא נהדר, אז גילינו את זה ממש בסמוך, כנל מרקוס סמארט, טייר אירו גם, כמה שעות לפני. אני מקווה אבל שזהו, שזה מאחורינו, שמעכשיו נקבל סדרה צמודה, אבל לדעתי מיאמי תנצח הלילה, תשמור על הבית, תעלה למאזן 8-1 ב-FTX ארנה, ואז בוסטון תעשה את העבודה בין שישי לשבת, ואז משחק 7 על כל הקופה, אני חושב שזה הולך לשם.
טוב, כן, עד עכשיו זה ניצחונות בתורנויות, קצת כמו שהיה בסיבוב הקודם של בוסטון עם מילווקי, אני מקווה שלא, כי העצבים שלי לא יעמדו בזה. אני חושב שקצת כמו שנגעת בזה, יש כאן מרכיב של עייפות. בוסטון, אנחנו יודעים, שיחקה עד משחק 7, לא היה לה הפסקה, וגם מיאמי, אומנם לא היה לה קצת יותר, אבל גם כן היא התעייפה, וזה פשוט הקבוצה הראשונה שמצליחה לייצר ריצה, הקבוצה השנייה לא בטוח שיש לה את האנרגיות לזה עדיין.
כן, בדיוק, ורק נגיד, זה נושא שמדברים עליו המון פה בארצות הברית, וגם אני מדבר עליו עם כתבים, שאנחנו יושבים לפני המשחק ואוכלים וזה, וגם השחקנים נשאלים על זה, לאף אחד אין באמת תשובה, זה לא, אין פה איזושהי נוסחה של למה יש בלואוטים, למה עכשיו קבוצה מתקשה לחזור, ולמה יש לנו 20 הפרש ברבע השני בלי ששמנו לב. אין לזה תשובה חד משמעית, רק נקווה שוב. שזה ייפסק, כי הפלייאוף מצוין, אני מאוד מאוד נהנה ממנו, אבל בסוף אנחנו רוצים משחקים צמודים.
אוקיי, אז בוא תן לי באמת ממה שראית, הסקירה, מה היתרונות עד עכשיו של כל קבוצה, איך אתה רואה, היתרונות, חסרונות, מיאמי, בוסטון?
קודם כל, אני חושב שהכוכב הכי גדול בסדרה הזאת הוא לא ג'ימי באטלר, אלא טייטום, ברגע שיש לך את הכוכב הכי גדול בסדרה, אמנם שיגידו שדונצ'יץ' הוא הכוכב הכי גדול בגמר המערב, אבל בדרך כלל זה כן, כן עוזר, וטייטום הוא ה-MVP שלי בכל הפלייאוף הזה, אז זה מן הסתם יתרון אחד, אבל בסך הכל זה קבוצות די מאוזנות, בגלל זה אני מאמין שאנחנו הולכים פה לגיים 7, עם שני מאמנים מצוינים. הספסל של מיאמי לפחות אמור להיות יותר עמוק, ראינו את ויקטור אולדיפו שפתח בחמישייה, סליחה, עלה מהספסל עם 23 נקודות, במקום טיילר אירו, פשוט בלט שם במקומו, אז שם אני רוצה לראות את היתרון של מיאמי בא לידי ביטוי, וזה לא קורה, אירו בפלייאוף בסך הכל די מאכזב, משחקים בודדים, שהוא באמת התעלה מעל הרמה שלו, משחק האחרון נהדר, כאבים במפסע, אז ברגע שהוא ישחק טוב, ואם אולדיפו גם ידע לשלב את זה, ועם כל מה שיש להם שם מהספסל, אני מקווה גם עומר יורצבן שיקבל דקות על חשבון דדמון, אני חושב שזה מה שצריך לקרות שם, אז שם היתרון של מיאמי יותר יבוא לידי ביטוי, אבל בסך הכל, סדרה די מאוזנת, טעמי.
טוב, מה למדנו מהסדרה עד עכשיו?
מה למדנו מהסדרה? קודם כל שהמזרח יותר חזק מהמערב, ידענו את זה לאורך כל העונה, אבל אני חושב שגמר המזרח מסמל את זה די יפה, האיכות של הכדורסל, גם בבלואוטים, אנחנו רואים איך זה קורה, ואת רמת הסלים והכל, ואני מאוד נהנה לצפות בזה. שלמדנו שדנקן רובינסון, למרות המשחק הקודם שהוא קלה 14 נקודות, בעיקר בגארביץ' טיים, למדנו שהחוזה שלו היה מופרך מדי, ממש מוגזם, וזה משהו ש... הרבה ג'נרל מנג'רים צריכים לשים לב לזה לעתיד, כי יבואו צלפים, הם יהיו, אבל צריך לזכור שלא צריך להשתגע, אם חוזים צריכים, למרות שרובינסון לפי המספרים, מה שהוא עשה כבר בקריירה הצעירה שלו, זה קלה היסטורי וכו', בסוף זה מצרך לא נדיר בכלל, קלעים באים והולכים, ורובינסון ידענו שהוא לא שומר כל כך טוב בלשון המעטה, פתאום בא מקס טרוס עם חוויבוס, צלף במשחק השלישי את המשחק, את השלשה הכי גדולה בקריירה שלו, ואנחנו רואים שהוא פשוט עדיף עליו, פשוט עדיף על רובינסון, בסה קצת בשבילו. שלמדנו שרוברט וויליאמס יותר חשוב לקבוצה הזאת מה שאנשים חושבים, ולא מדברים עליו מספיק, הרבה פעמים זה מרקוס סמארט, ומאז המשחק של אורפורד במילווקי, אז גם נותנים את הקרדיט לאורפורד, ורוברט וויליאמס כזה כל הזמן אחד שעובר מתחת לרדאר, אנחנו רואים את במה דבאיו במשחקים שוויליאמס שיחק, כשהוא לא שיחק, אז זה דבאיו 31 נקודות, חוגג, מרגיש בנוח, כשהוא פתאום רואה את וויליאמס מולו, אז פשוט הוא זורק פחות, שזה משהו שמבחינתי הוא בעייתי, ועוד משהו שלמדנו שזוהי נורת הזרה די גדולה, האמת, מבחינת מיאמי גם לשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, לא בטוח שהצמד בטלר והדבאיו מספיק טוב ביחד, לא חושב שהרי היופי בצמדים זה שכל אחד יבוא ויפיק את המיטב מהשני, וזה לא קורה בצמד הזה, כשאחד יותר אנמי אז השני מתפוצץ, ובודדים המשחקים שהיו להם ששניהם ככה הצטיינו, וזה משהו לשים לב אליו, אם מיאמי עכשיו תעוף נגד בוסטון, אולי הם יצטרכו לחשוב שם... אולי, על איזשהו טרייד, לא חושב שזה יקרה, אבל שווה לעקוב.
כן, אגב, באמת גם יש את השמועות על זה שהוא לא מסתדר עם אולדיפו, ואני כן מנחש, אגב, שאחת ההתאמות שספולסטרה יעשה היום זה שאולדיפו יהיה בחמישייה. אז לא ברור. אבל עם כל הכבוד, כל השנה דיברנו, התלהבנו גם אני מכל ה-undrafted שמיאמי מצא ומכל העומק שלה, אבל שים לב שזה עד עכשיו באטלר שאומנם בחירה 30 אבל סיבוב ראשון, והוא לא זה, החזיקו את המשחק האחרון אולדיפו בחירת לוטרי, משחק לפני זה במה דבאיו בחירת לוטרי, במשחקים הראשונים טיילר הירו בחירת לוטרי, ובעיקרון שאר השחקנים המהוללים שלה שהיא פיתחה, מלבד גייב וינסנט במשחק הראשון שהבליח ועשה משחק טוב, הם לא באמת בסדרה הזאת, הם לא פקטור משמעותי. סבבה, שטרוס, אחלה כמה משחקים, אבל הרוב עדיין זה השחקנים שנבחרו לוטרי סיבוב ראשון.
כן, לגיטימי שזה יקום ויפול בסוף עליהם, אבל מי שיעשה את ההבדל זה השחקנים הנוספים, זה קייל לאורי, ראינו כמה שהוא חשוב במשחק השלישי, לא אחוזים גבוהים, רק 11 נקודות, אבל עשה את כל הדברים הקטנים, וכבר בדקה הראשונה היה שם מהלך שהוא עשה פרונט בהגנה על אורפורד, סגר אותו, לא נתנו לקבל את הכדור, לאורי חשוב מאוד לקבוצה הזאת, גם עליו כתבתי השבוע, ואני טוען שאם לאורי לא יהיה בסיס שלו, מיאמי לא תוכל לקחת את האליפות הזאת, כי אחרי באטלר ואדבאיו, השחקן השלישי הכי חשוב, צס פוסטרה.
כן, קייל לאורי הוא עם אחוזים נוראים, הוא בסדרה הזאת עם איזה 20 ומשהו אחוז, 29, אבל כן רואים את הניהול משחק שלו, כן רואים שכשהוא על המגרש ההתקפה יותר מסודרת, יותר מאורגנת.
יותר מהירה.
כן. אז כן החשיבות של הניסיון והשכל שלו התאמות מאמנים מעניינות שראית?
קודם כל, הקצב של מיאמי ירד בין המשחק השלישי לרביעי, ראינו את זה. אז גם הקצב הזה של מיאמי שהם קלו 15 נקודות במתפרצת במשחק השלישי, זה משהו שבוסטון הייתה חייבת לעצור ויצא את זה בדרכים כאלו ואחרות. ומה שאני יותר אהבתי זה את האגרסיביות של טייטום בעיקר. במשחק השלישי הוא כמעט ולא הלך לצבע, סיים 1-7 מ-3 גם במשחק השלישי וגם ברביעי, רק שבאחד 10 נקודות, בשני 31 נקודות, הגיע לקו 16 פעמים במשחק האחרון, וככה טייטום צריך לשחק, ככה בוסטון צריכה לשחק, כמה שיותר עבירות בצד של מיאמי, לסבך שם את, את מי שזה לא יהיה. זה ככה מה שלי תפס את העין.
טוב, עוד משהו שיש לך להגיד על הסדרה הזאת?
בוא נראה, לא, נראה לי שזהו.
טוב, תחזית שלך כבר נתת, מי תנצח במשחק 7?
וואו.
ימשיכו בתורנויות, או שבוסטון שוב תצליח לקחת 2 בטוב?
לא, אני אמרתי לפני שבוסטון תעבור בכלל ב-6, זה האימור שלי לפני כן, עכשיו אני נוטה ל-7, אבל נלך עם בוסטון עדיין.
סבבה, אני שמח. ונעבור לגמר המערב. אמנם ראינו עכשיו את משחק הלילה, את דאלאס מצליחים לתת גם כן ריצה טובה. הסדרה הזאת גמורה? יש סיכוי לדאלאס?
לא, אין סיכוי, והסדרה הזאת גמורה בדיוק כמו שהסדרה נגד דנבר הייתה גמורה, שנתנו שם איזשהו ניצחון ליוקיץ' כדי שירגיש טוב עם עצמו. אז גם כאן לוקה לוח בסוויפ בפעם הראשונה בקריירה, משיג ניצחון ראשון בקונפרנס פיינלס. לא רואה סרט שגולדן סטייט מפסידה בצ'ייס סנטר בין יום חמישי לשישי. שטובים מדי, אני פשוט הופתעתי שהם לא ניצחו אתמול, שהם לא באו ככה להתאבד על המשחק הזה, כי אם הם כן היו מנצחים, היה שם יתרון של, הם היו נהנים משמונה ימי חופש, חופש במרכאות מלאים, היו יכולים להתכונן הרבה הרבה יותר טוב לבוסטון או למיאמי, אבל עדיין יהיה להם יתרון, כי בסדרה השנייה הולכים למשחק 6, אולי ל-7, יכולים לסיים את זה עוד יותר מ-24 שעות, וכמעט בטוח שזה מה שיקרה.
אוקיי, לדעתי זה פשוט הם רצו, יש הרי עכשיו את הפרסים והתקסים, והפרס מג'יק ג'ונסון, אז הם רצו את זה כנראה אצלם בבית.
לגיטימי. יש כל מיני אנשים שאומרים, ויגינס צריך לזכות וזה, ויגינס נהדר והכל והיופי של פוסטר, אבל קצת מעצבן אותי לראות איך לוקחים את סטף קרי כמובן מאליו, זה מרוב שהוא טוב, קצת כמו לברון, שכל שאתה טוב יותר, ואתה גדה וכו', ושומעים עליך עוד ועוד, אז מחפשים משהו חדש, מחפשים את הדם החדש הזה, את הסיפור החדש, וויגינס הוא אחלה סיפור, אפשר לדבר עליו פודקאסט שלם, אבל קרי הוא חד משמעית, יקבל את המג'יק ג'ונסון אוורד בפעם הראשונה.
זהו, אני חשבתי על זה שזה נורא משתלב טוב, שבפעם הראשונה, מי שיקח את הפרס של מג'יק ג'ונסון זה או קרי או לוקה שהם רכזים, ובצד השני זה או באטלר או טייטום שהם סמול פורוורד, ייקחו את הלארי בירד.
זה יכול להיות מיוחד, לוקח את הטייטל של לארי בירד, שזה, וואו, אם זה יהיה בבוסטון, מעניין אם לארי בירד יגיע לזה, לא יודע אם היו דיווחים על זה שמג'יק ג'ונסון יגיע למערב ולבירד במזרח, כי בירד לא הגיע לטידי גארדן, לפחות כמו שאני ראיתי בפלי אוף הזה, הוא בטח לא היה במשחקים שאני הייתי, מקווה שזה
הוא כן מגיע הייתי. למשחקים של אינדיאנה, לא של בוסטון.
כן, בדיוק. לא, אבל אני חושב שאם עכשיו בוסטון תנצח הלילה והתואר יוכל להגיע לטייטום במשחק 6, אני חושב שברד צריך להיות שם.
אני גם מקווה. אוקיי, אז תגיד, מה יכול לעצור את גולדן סטייט?
במצב של דאלאס כלום, אין להם מה לעשות נגדם, וגם אם מפסידים את המשחק הבא גולדן סטייט בטעות בבית, אז לא רואה מצב שדאלאס תהיה הראשונה אחרי 146 קבוצות חוזרת מ-3-0. מה יכול לעצור את גולדן סטייט בגמר, נגד מי שזה לא תהיה? קשה, הפייבוריטית שלי נגד מי שלא תבוא מולה, לקחת, ננצח את קרב הריבאונדים. אנחנו רואים שגולדן סטייט, גם מול ממפיס שהוביל את העונה הסדירה בריבאונדים, אנחנו רואים כמה גולדן סטייט דומיננטית בפן הזה, וקרי מסיים עם 5 ריבאונדים, כל משחק כאילו זה כלום, אז לנצח את הקרב הזה, כמה שיותר ריבאונדים בהתקפה, קראש דה גלאס כמו שאומרים, וכיוון לוני, כל זה שהוא הפך ליתרון גדול, ככה זה מול דלס לפחות, הוא עדיין באופן יחסי עקב אכילס שם בחמישייה, ואם אני בוסטון, בין אם זה אורפורד או אדבאיו בצד השני, אז אני תוקף אותו לשתי הקבוצות שיתרון בעמדה 5, וזאת יכולה להיות נקודת תורפה אחת. ואני נותן לגולדן סטייט גם לזרוק מ-3, לא לתת להם להגיע לזריקות הקלות בצבע, ולתת להם להעיף שלשות. ויגינס שם מוביל את החבורה הזאת באחוזים מחוץ לקשת בפלי אוף הזה. אולי זאת הדרך.
גולדן סטייט אגב עשו את זה הלילה נגד דאלאס, כשהם עברו דקות ארוכות לשחק אזורית.
כן, בדיוק, ג'ייסון קיד אמר אחר כך שזה מחמיא, שזה הדבר הכי טוב בזה.
שזה מחמאה, כי זה אומר שהם לא יכולים לשמור אותנו באחד על אחד.
כן, לא, בדיוק, לא בטוח את כמה המשפט הזה נכון, כי הוא אמר את זה ברור, אבל לא יודע כמה, שבאמת גולדן סטייט לא יכולה לשמור את דאלאס באחד על אחד, אני חושב שהם הסתדרו לא רע עם דוריאן פיני סמית ובולוק באחד על אחד, אבל דאלאס, כמו שאנחנו ראינו, אם הם תופסים יום מ-3, אז קבוצה אחרת לגמרי, אתמול 20 שלשות, בכמעט 47%. לוקה אנחנו יודעים מה הוא ייתן, אבל אנחנו לא יודעים אם זה יהיה עכשיו 40 נקודות, או פתאום טריפל דאבל, ואני כל הזמן אומר את זה, שלוקה מדהים כמה שהוא יותר טוב כשהוא עושה טריפל דאבל, אפילו שהאחוזים שלו אתמול היו נמוכים, 10 מ-26, אבל אתה לא מרגיש את זה, כי 9 אסיסטים, 14 ריבאונים, ולוקה כשהוא עושה טריפל דאבל, הרבה יותר תורם לקבוצה שלו, זה סימן טוב עבור דאלאס, שהוא עם 40 נקודות, אז מאזן 2-6, בפלי אוף הגרוע אי פעם, והאקס פקטורים שם זה דוריאן פיני סמית, שסוף סוף נתן משחק באמת טוב בסדרה הזאת, 23 נקודות באחוזים גבוהים, בולוק, קליבה, אחרי 0-15 של שניהם, אז שניהם אתמול קלו באחוזים גבוהים, וכן, כשהשלשות נכנסות, זה נראה טוב, קצת כמו נבחרת סלובניה, שיש לך את לוקה ומוקפת בהרבה קלעים, אבל במקום דווייט פאוול, אז כן, יש לנו שם את קליבה לפעמים בסנטר, שהם יתחזקו בעמדה הזאת, וישיגו את הסקנד סטאר הזה, ליד לוקה, אז יש על מה לדבר, והקבוצה הזאת בשנה הבאה תוכל לעשות את הסטפ אפ לגמר NBA.
טוב, מה לוקה צריך לעשות הלאה, מה דאלאס, ובהלאה אני גם מתכוון לא רק למשחק הבא, אלא גם לעונה הבאה?
שאלה טובה, שאלה מצוינת, שוב, אם תצטרכו את הכוכב הזה לידו, לוקה נמצא במצב די דומה ללברון, זה אצלו עוד מוקדם, גם עונה רביעית, ולברון בעונה הזאת הגיע לגמר פעם ראשונה, לוקה הכי קרוב שיש בגמר האזורי, תשמע, הטרייד בסוף על פורזינגיס התגלה כטוב, כי בלי דינווידים לא במקום הזה, ברטנס פה ושם לפעמים תורם, אבל שוב, הוא לא עיקר הטרייד, זה היה עיקר להיפטר מהחוזה שלו, אז לחפש את הכוכב הנוסף הזה, ברונסון אנחנו לא יודעים אם הוא יישאר או לא יישאר, הוא שחקן חופשי, אבל אם ברונסון יעזוב ולך איזשהו כסף גדול, אז כן, דאלאס תצטרך למצוא את האיש הזה, אולי רודי גובר, יכול להיות ציוות מעניין ליד לוקה, אולי שם שחשבתי עליו בעונה שעברה, והתחלתי לדמיין על איך זה יכול לרוץ טוב ביחד, ברדלי ביל, אולי איזשהו sign and trade, כזה או אחר עם וושינגטון, שחייבת רכז, אולי ברונסון יעזור לה.
השמועות מדברות על זק לוין שמחפש בית חדש, כן, דיאנדרייטון.
השחקנים האלה, הסקוררים, הזק לוינים, הברדלי ביל, שחייבים מישהו לידם, שהם לא יכולים להיות הכוכבים. אני מקווה ששני השחקנים האלה הבינו את זה, וגם ההנהלות, שלא לוין ולא ביל, יכולים להוביל קבוצה עד הסוף. אבל כן, ליד לוקה, שניהם שדרוג מטורף. זה לא יאמן עם איזה סגל הוא ניצח את גולדן סטייט והגיע לגמר האזורי. צריכים באמת להסיר בפניו את הכובע, כמעט כמו שמסירים בפני יוקיץ' ומה שהוא עושה בדנבר. הסגל של דאלאס עדיף, כשדנבר פצועה, אבל לא בהרבה. כאילו, תוציא משם את לוקה, וזו הקבוצה הכי גרועה בליגה.
טוב, אוקיי, דברים שלמדנו בסדרה הזאת.
אין פה משהו חדש מדי. לפני הסדרה, חשבתי שזה ילך לגולדן בחמש, וזה הכיוון. ידענו שלוקה כישרון של פעם בדור, ושאף אחד לא יכול לעצור אותו, גם לא הגנה של גולדן סטייט, ושהוא משיג נקודות בכל דרך שהיא. אין פה איזשהו משהו שאותי הפתיע, רק ויגינס, שפשוט מחזק את המעמד שלו, מצחיק לומר, אבל כאולסטאר, בסדרה הזאת, היו רגעים שהוא לגמרי נראה כמו אולסטאר, מן הסתם לא צריך היה להיבחר, אבל אני שמח בשבילו שלפחות לא בלוף, או לא אמפטי סטאט, ולא שהתדמית שלו באמת השתפרה פלאים, שהוא הבין מה המטרה שלו בקריירה הזאת, ומה הוא צריך להיות, וזה נראה טוב. למדנו גם אתמול, אני חושב במשחק עם הצעירים של גולדן סטייט, שהחזירו אותה למשחק, מפיגור 29 לבסוף 8, שאם סטיב קר צריך, יכול להשתמש בהם, יש להם מה לתרום בפלייאוף הזה, זה מודי, שגם ראינו את זה במשחק 2, שהוא קיבל פתאום דקות בקלאץ', וקלה, אני חושב רק סל אחד, אבל עדיין, עשה את הדברים הקטנים שעשו את ההבדל, קומינגה אתמול 17 נקודות, ששמונה ריבאונדים בפחות מ-22 דקות, אז יש לו את השחקנים שהוא יכול לזרוק, וגארי פייטון, שהיה שחקן חמישייה בקבוצה הזאת נגד ממפיס, בחוץ, וגם פה אנחנו לא מרגישים את החיסרון שלו, אז זו קבוצה באמת עמוקה, חואן טוסקנו אנדרסון, שהיה שחקן משמעותי בגולדן סטייט, נמחק לגמרי מהרוטציה, ג'יימס וייזמן, מן הסתם פצוע, בקיצור, גולדן סטייט עמוקה, טובה, ואם היא תזכה באליפות השנה, סיכוי טוב מאוד שהיא תהיה פיבוריטית גם בעונה הבאה, ויכול להיות שהשושלת הזאת תימשך לעוד איזה שלוש אליפויות בכיף.
כן, אגב, אני רוצה לציין, אז בשעתו, חשבתי שהטרייד על ויגינס לא היה כזה מבריא, נזכיר שזה גם התחיל בכלל מדורנט, שהוא די כפה להם לעבור בסיין אנד טרייד, שהם לא כזה רצו את דיאנג'לו ראסל, ואז הם נתקעו עם דיאנג'לו ראסל, והוציאו מזה את אנדרו ויגינס, והבחירה שהפכה להיות ג'ונתן קמינגה, והיום המהלכים האלה מאוד מאוד עוזרים להם.
כן, בוב מאיירס גאון. כל הניהול של גולדן סטייט שנים אחורה, כל כך טוב, כל מהלך באמת בצבע, ואפילו אתמול אוטו פורטר ג'וניור שגם היה בחוץ, למרות שהם הפסידו, אבל בגדול מי שלא תוציא משם, ויש לנו גם את ביאליצה שנתן רגעים יפים מהעונה, וגם הוא לא חלק מהרוטציה, כל כך הרבה נשקים וכל זה, כשטומסון בדרך כלל לא מזכיר את עצמו, בסדר, גם אם דאלס תנצח את המשחק הבא, אז נקבל Game 6 Clay ונגמור את זה שם.
כן, טוב, הזדמנות לעבור לחמישיות, הוכרזו הלילה חמישיות העונה, אני אעבור עליהם זריז, חמישייה ראשונה, יאניס אדטוקומבו, לוקה דונצ'יץ', ניקולה יוקיץ', דווין בוקר, ג'ייסון טייטום, הצליחו להכניס גם שתי אמריקאים פה, חמישייה שנייה, ג'ואל אמביד, ג'ה מורנט, קווין דורנט, סטף קרי, דמר דה רוזן, חמישייה שלישית, קארל אנטוני טאונס, לברון ג'יימס, שנכנס לפה קצת, קריס פול, טרי יאנג ופסקל סיאקיאם. אז כן, תגובות חמישיות?
השם שיצא הכי הרבה רעש לכאן ולכאן זה לברון ג'יימס, כי הרבה אנשים כמוך עכשיו שמעתי בטון הדיבור לא התלהב מהרעיון של לברון בחמישיות. מצד שני, יש המון המון אנשים שאומרים איך לברון רק בחמישייה השלישית. הוא הוביל את הליגה בנקודות עד ממש המשחקים האחרונים שאמביד עקף אותו. הוא לא נראה בין 37 בשום צורה, סיפק אחת העונות סטטיסטית הטובות בקריירה שלו, אז איך רק שלישית? אז לדעתי כאילו בגלל שהוא פספס באמת הרבה משחקים והלייקרס לא הגיעו לשום, לכלום ושום דבר, אז זה ככה מצאו את האיזון הזה והחמישייה השלישית היא הכי הוגנת. קווין דורנט ככה השתחל יפה לחמישייה השנייה, גם הוא היה יכול להיות לדעתי בשלישית, פספס לא מעט. מה שלי הכי ככה מפריע בעין זה מן הסתם ג'ואל אמביד שבאסה, שבפעם הרביעית בחמש שנים בחמישייה השנייה, רק בחמישייה השנייה, שני ב-MVP votes, כשיש לך את יוקיץ' זה באמת פשוט חוסר מזל, הוא פשוט באמת, הוא אמר מה אני עוד יכול לעשות אחרי שיוקיץ' נבחר ל-MVP, אז כאילו מישהו צריך לומר לו שפשוט זה לא אישי, אבל יש סנטר שיותר טוב ממך.
כן, אבל אחר כך הוא קצת עידן את זה, ואמר שאין בחירות רעות אם זה הוא, יוקיץ', יאניס או בוקר.
כן, לא, ברור, ברור, ועדיין, התסכול מובן, כי הוא עושה הכל, אבל זה, וראינו את זה המון פעמים העונה, שבאותו לילה אמביד ויוקיץ' שיחקו, ופשוט הייתה הרגשה של anything you can do, I can do better. אמביד מפסיד 38 נקודות, ואז יוקיץ' עם 40 נקודות טריפל דאבל. זה עכשיו ג'ה מורנט במקום דווין בוקר בחמישייה הראשונה, זה משהו שאולי אני הייתי עושה, עדיין לא סגור על זה עם עצמי, כי בכל זאת בוקר בעונה יוצא דופן שגם היא עברה קצת מתחת לרדאר, ואחרי הכישלון בפלייאוף שוכחים וישכחו לו את זה, אבל בסך הכל בסך הכל אני מסכים עם החמישיות. גם העובדה שג'ימי באטלר לא שם גם קצת מפריע לי.
הוא היה פצוע חלקים גדולים של העונה.
כן, כן, מפריע לי יותר שאין שם נציג ממיאמי, אבל מצד שני, בכל זאת מוליכת המזרח וכולי, אבל אני מבין את זה.
נכון, אבל מי? המועמדים זה או באטלר או אדבאיו, ושניהם היו פצועים.
נכון, לא, אני מבין את זה, אני מבין, פשוט מפריע לי בעין לרפרף דרך החמישיות, ולראות שאין לי שם מישהו ממוליכת המזרח.
במקום מי היית מכניס אותם?
לא, לאדבאיו אין מקום באחד מ-15, יש שיגיד במקום טאונס, אבל לא, טאונס נתן תלונה מסוינת ושהוא ראוי.
אם כבר הייתי מכניס במקום סיאקם.
כן, אז אפשר לומר באמת במקום סיאקם שבכלל לא נבחר לאולסטאר, אני לא יודע מתי זה קרה אגב, לא ראיתי איזשהו נתון כזה וזה שווה בדיקה, מתי שחקן לא נבחר לאולסטאר, אבל כן לאחת מחמישיות העונה. זה די נדיר, אז אולי שם, אבל באמת סיאקם נתן חצי שני מדהים של העונה, וטורונטו שמסתרחה מאחור דערה קדימה, וזה היה בעיקר בזכותו.
טוב, נעבור לחמישיות ההגנה. חמישייה הראשונה, יאניס אדטוקומבו, מיקל ברידג'ס, רודי גובר, ג'ארן ג'קסון ומרקוס סמארט שגם שחקן ההגנה. חמישייה השנייה, בן אדבאיו, דריימונד גרין, ג'רו הולידי, מטיס טייבול ורוברט וויליאמס.
כן, גם פה בסך הכל אני מסכים הבחירות, אהבתי מאוד שג'רן ג'קסון ג'וניור נכנס לחמישייה הראשונה, ראיתי כל מיני תגובות, מה הוא עושה שם וכו'. אני בכלל הצבעתי לו בכל מיני פודקאסטים כאלו ודיונים לשחקן ההגנה של העונה שלי. אני מאוד מאוד מחזיק מ-JJJ, נתן עונה מדהימה, ממפיס קבוצה שונה אי פעם, דעתי, שהוביל את הליגה בבלוקים, חטיפות וריבאונדים, והוא סיבה מרכזית לכך, הכי הרבה בלוקים וחטיפות ביחד בליגה, אז אני שמח שהוא קיבל את הבחירה הראשונה, ראוי. גם בחמישייה השנייה, בסך הכל מסכים הבחירות, יש כאלה שאמרו שדוריאן פיני-סמית חסר שם, יכול להבין את זה?
אני תמיד אומר, אם אתה אומר שמישהו חסר, בוא תגיד במקומי אתה מכניס אותו.
כן, אז
כי סתם להגיד זה חסר, זה חסר, זה חסר, אי אפשר לעשות 17 חמישיות.
נכון, אז פיני סמית זה אולי במקום דריימון גרין, שגם הוא פספס, לא זוכר את המספר, כמה משחקים בדיוק הוא פספס, אבל אפשר לשים אותו שם. לא, אבל שוב, זה בעיקר תגובות של אנשים אחרים. אני מסכים עם הסירייה, ומטיס טייבול שוב נכנס לדיפנסיב טימס, עם הקצת דקות שהוא מקבל פה ושם, ורק אם הייתה לו כליה משלוש, הוא היה יכול להיות כל כך קטלני השחקן.
טוב, ונסיים זריז עם חמישיות רוקיז. חמישייה הראשונה, סקוטי ברנס, קייט קנינגהם, ג'לן גרין, אבן מובלי ופרנס וגנר. חמישייה שנייה, איודו סומו, קריס דוארטה, ג'וש גידי, בונס היילנד והרברט ג'ונס.
תשמע, קודם כל, אחלה של מחזור, של מחזור. אמרו לנו שעם קייט קנינגהם ומובלי שזה הולך להיות מחזור טוב, וקיבלנו כל מיני הפתעות במחזור הזה, בין אם זה פרנס וגנר שהוא מתגלה כבאמת דינגו של אורלנדו, וביחד עם הבחירה הראשונה שתבוא נראה את צ'ט אולמגרן, אז נבנה שם אחלה של קו קדמי. מסכים עם רוב הבחירות. מה כן מפריע לי זה ג'וש גידי, שכל מה שהוא שיחק לקח את רוקי החודש במערב, אני לא יודע איך הוא בחמישייה השנייה, השיג טריפל דאבלים בכמות שלא נראתה בגיל הזה מאז ווסטברוק, הוא צריך להיות בחמישייה השנייה, עכשיו אז מי אני מוציא משם? אז מן הסתם, קנינגהם חייב להיות בחמישייה הראשונה, ולדעתי ג'לן גרין צריך לצאת, אז הוא נתן בגרבג' טיים של העונה של יוסטון, גרין היה מדהים, ושלשות על ימין ועל השמאל במשחקים של 30 נקודות, ואמרו לנו שהוא הסקורר הכי טוב של מחזור 2021, וצדקו, ראינו את זה רק בסוף העונה, אבל בגלל שראינו את זה רק במשחקים הבאמת באמת חסרי משמעות, לא שיש משחקים יותר מדי משמעות ביוסטון, אבל בסוף זה כבר באמת לא נשאר שם אוויר, וגרין יכול היה להתפוצץ, אז אותו אני מוציא, שם אותו בחמישייה השנייה, ונותן שם את המקום לג'וש גידי. חוץ מזה אבל, 100%, כאילו גם הרב ג'ונס, מצוין, הולך לזכות בעתיד בשחקן ההגנה של העונה, אני שם על זה את הז'יטונים שלי, ובונז איילנד ודוסומו, שגם הוא בינגו של שיקגו, ודוארדה, שלמרות שפתח טוב וקצת נחלש, בסך הכל מחזור טוב, ואנחנו נשמע על השחקנים האלה עוד הרבה, יהיו פה לפחות שישה אולסטרים במחזור הזה.
כן, זה תמיד אומרים שבהצבעות לרוקיז, ברגע שמגיעים לכם אישי השנייה, אתה צריך לגרד בכוח את במי לבחור, פה אנשים שברו את הראש את מי להוציא בהצבעות. כן,
בדיוק, אז באמת מחזור טוב, מקווה שגם ב-2022 זה יראה דומה לזה לפחות.
לא, 2022, כמו שאמרנו בהתחלה, אומרים שזה מחזור די חלש, כלומר טופ-הבי, כמו שאני, 3-4 שהולכים להיות כוכבים והשאר מאכזב, מי שכן מתלהבים ממנו כבר עכשיו זה מחזור 2023, שאומרים שהוא הולך להיות עתיר כישרון.
כן, מצד שני גם אמרו שמחזור 2020 די חלש, והוא לא עכשיו נוצץ יותר מדי, אבל כן, אנחנו רואים שם את למלו שכבר אולסטאר, ואדוורדס, וטייריס אלי ברטון, ושחקנים שלא ציפינו שיהיו כל כך טובים, בהם של דזמונד ביין ומקסי, אגב, דזמונד ביין, קיבל, לא יודע אם כל אחד או יותר, אני חושב שרק כל אחד, אבל אחת מחמישיות העונה, ה-All NBA, אז יש שם כתב NBA,
ממפיס?
אולי ממפיס, זהו, כנראה הגיוני שבחר בבין, זה יפה, מעורר השעה.
כן. טוב, כן, בוא נראה באמת. טוב, נעבור לכמה שאלות כלליות, נצר היימן, עם שאלה כלפיך, יואב, ספר לנו על הצד הפחות מהנה בלהיות עיתונאי סלש שליח ספורט 5 לארצות הברית, אני בטוח שלא כל הנוצץ זהב, אבל עדיין הייתי עושה את זה בכיף.
קודם כל זה נכון באמת לגבי כל דבר בחיים שלא כל הנוצץ זהב, ובכל זאת ככה רק אתן לכם את המאחורי הקלעים, אז זה לא שאני הולך עכשיו למשחק, שמרתי בהתחלה, וביום שישי אני אלך לגיים 6 בטידי גרדן, ואם יהיה 7 אז גם למיאמי, זה לא שאני הולך ויושב שם רגל על רגל, ושותה בירות וכו'. זה, צורך העניין, עכשיו שהייתי בבוסטון, אז אני גר בניו יורק, זה לא בדיוק הכי קרוב, ויש כל מיני דברים שלא רואים אם אני כותב עכשיו באתר ערוץ הספורט, או עולה למגרש פתוח, זה להיות ער 26 שעות רצוף, זה להתעקע בלי אוטובוס לילה, אז אגב מה עשיתי? חוויה שאני לא חושב שיש עיתונאי אי פעם שעשה את זה, נשארתי ב-TD Garden עד 6 בבוקר, האוטובוס שלי היה ב-7, סיימתי לעבוד שם באיזה 2, ופשוט נשארתי אני והמנקים ב-TD Garden, חוויה... כן, לא מומלץ לכל בן אדם, אז מצאתי את עצמי בגרדן ב-6 בבוקר, ככה, הייתי בפייסטיים עם חברים וזה וכו'. אז זה באמת הרבה זמן בלי שעות שינה, תוך כדי המשחק, זה לא כמו בבית, שזה עם חברים ויושב ורואה משחק בכיף שלך, אז זה באמת, זה להתרוצץ ממקום למקום, ואתה מחפש את הסיפורים, ולפעמים אתה מראיין נועדים ומפספס מהלכים, ועסוק בכתיבה נונסטופ, כי אני העורך של NBA באתר ערוץ הספורט, ואז אחר כך אתה צריך להספיק, לראות מה אמרו מסיבת העיתונאים, ולרוץ להקליט משהו לחדשות הספורט, כאילו זה מאוד 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 אינטנסיבי, זה עבודה, זה לא, ברור לי, זה גם תחביב, אבל זה לא רק תחביב, נגיד את זה ככה, זה עבודה אינטנסיבית, והכל... הרבה פעמים הייתי רוצה לראות יותר עם חברים משחקים, אבל זה לא מתאפשר לי, כי ככל שיש משחק טוב יותר, ככה רוצים שאני אעבוד ואני רוצה לעבוד, אז משאירים אותי, נגיד אם אני רוצה לשבת בבר, זה יהיה משחק כנראה לא טוב לראות, אבל בסך הכל אין תלונות, אני חיכיתי מאוד לעבודה הזאת, ומגיל צעיר קראתי את התחת כדי להיות פה, אז אני נהנה מהרגע.
נו, יפה, כל הכבוד. ועוד שאלה, נסיים זרי. רציתי להגיד, פעם הבאה דבר איתי, או שאני אתן לך אחרי הקלטה, יש לי פשוט חבר ישראלי שגר מרחק הליכה מהטידי גרדן.
טוב לדעת את זה אחרי אותו משחק, וואו.
כן.
אבל זו הייתה חוויה, חד משמעית, הייתי צריך, אתה יודע, להוסיף לרזומה, העיתונאי כנראה הראשון אי פעם שנשאר באולם NBA עד דור הבוקר.
כן. טוב, יאללה, נסיים זריז עם שאלה של מיכאל קוגן. מי יהיו לדעתכם 10 הקבוצות החזקות בליגה בעוד 2?
ניתן אחת אני, אחת אתה?
אני הולך על בוסטון, כן.
יאללה, אוקיי, נעשה אחד כזה, אחד כזה. אתה מתחיל עם בוסטון, אני אענה בגולדן סטייט.
ממפיס.
ממפיס ניחוש טוב. דאלאס.
גם סן אנטוניו.
וואו, מעניין. זה טייק טוב. זה נשאר כנראה בלי קבוצה. למטה עם דנבר, יוקיץ שם, אז הוא מאמין שיהיו בטופ 10.
נכון. שרלוט.
הופה, אתה עם טייקים מעניינים, אני גם רוצה פתאום לתת איזה וושינגטון, אבל אני לא מאמין בזה. אז אני רוצה...
תלך, מי יזכור עוד 2 שאמרת וושינגטון?
כן, אני אזכור.
יפה, אם יצליח, תגיד, הנה, אמרתי לכם, אם לא יצליח, תשכח.
פודקאסט ראשון שלי ושלך, דרור, אני אזכור אותו, אני אחזור אליך עוד 2 ונראה עד כמה אנחנו לא מבינים. מילווקי, יאניס שם, גם בטופ 10, נשאר עוד 4 קבוצות.
טוב, אם אני מאמין, פתאום שכחתי מי נמצאת בליגה בכלל. שיקגו.
אוקיי, וואו, יש לנו, לא דיברנו על מוליכות המזרח מהמערב, מיאמי פיניקס, אז וואו, מיאמי תמיד איכשהו יהיו בטופ 10, אז נלך על מיאמי.
למרות שיש להם לפעמים שהם פעם פה פעם.
כן. כן, אני חושב שגם מיאמי וגם פיניקס, אבל אני עם מיאמי קודם.
אני אקח טורונטו.
יפה. טוב, בוא נלך על שיטת האלימינציה, אז פיניקס, טוב, נלך עם פיניקס ואז נראה מי נשארנו.
יודע מה, קליבלנד.
יופי, אז רגע, במערב יש לנו פיניקס אמרנו, ממפיס אמרנו, גולדן סטייט, דאלאס, יוטה הוצאנו, דנבר בפנים, וואו, ואז יש לנו את ניו אורלינס ומינסוטה, לדעתי שתיהן בפנים, ניתן את מינסוטה, שאדוורד שם יוביל את החבורה יפה.
שים לב, לא אמרנו ניו אורלינס ואת שתי הנציגות של LA.
נכון, אני לא סתם לא אמרתי את שתי, לא יודע מה הייתה.
טוב, משהו שלא דיברנו עליו, שאתה רוצה לדבר עליו?
יש את כל עניין משרת האימון בלייקרס שמאוד מעניין, אני חושב שהם הלכו על דרווין אהם, והלכו כזה, אתה יודע, בעקבותיה של בוסטון, עם עוזר מאמן, עם תדמית טובה, ויתנו לו ככה את הכלים, אבל גם טרי סטוץ וקני אטקינסון על הפרק, על פי הדיווחים זה אחד משלושתם, ובשיחות ככה עם אוהדי הלייקרס הם מבסוטים, הם מבסוטים שזה לא מרק ג'קסון או משהו כזה, מי שזה לא יהיה מהשלושה, הם שמחים, בימים הקרובים אני מאמין שכבר נדע.
זהו, זה, א', יש תמיד את השמועות שהם, כל הזמן את השמועות, שהם עדיין קצת מושכים את זה כדי לראות אם דוק ריברס יהיה פנוי.
אוקיי, זה, אין משהו שמתאים יותר מזה לשם, זה יהיה נורא, בשביל הלייקרס.
אבל שוב, מי שזה לא יהיה שם, זה מרגיש לי כמו מאמן שיבוא, יחטוף זובור מלברון, יחטוף את כל האש מהתקשורת, לא יקשיבו לו, ובסוף יאשימו אותו בכישלונות ויפטרו אותו. או שלא ייתנו לו את הקרדיט על ההצלחות. אז חבל לבזבז על זה מישהו עם מוניטין טוב שזה ירוס לו את הקריירה, אפשר באמת להסתפק באיזה מרק ג'קסון שגם ככה אין לו מוניטין. רק נציין שדרווין האם היה גם שחקן לשעבר, והוא עוזר המאמן מנוסה, אני שנה שעברה אצלנו כתבתי כתבה עם סקירה על כל מיני מאמנים פוטנציאליים, וכתבתי עליו שם, החוזקה העיקרית שלו, זה ששחקנים מאוד מקשיבים לו, יש לו נטייה של גם לנצל את ההילה של שחקן עבר בליגה וגם את העוזר מאמן המנוסה, אז הוא יודע, החוזקה שלו זה שהוא בעיקר יודע לתקשר ולהתחבר לשחקנים.
כן. בגלל זה אגב, הוא קצת הופלטתי שקני אטקינסון מועמד כל כך גבוה, כי דורנט וקיירי לא בדיוק רצו אותו בברוקלין, והם העדיפו מישהו, למרות שהוא עשה שם עבודה יפה, רצו מישהו שככה עבר בליגה עם סטיב נש, שמסתדר עם כוכבים, אז הכוכבים הם עוד יותר, לא יודע אם עוד יותר, אבל בוא נגיד שגם הם עם אגו גבוה בהוליווד, אז בגלל זה אני חושב שזה הולך לכיוון של האם, אבל אוטוטו אני יודע.
קני אטקינסון, אני מאוד מקווה שהוא ילך לשרלוט, אם הוא לקח את דיאנג'לו ראסל והזניק אותו קדימה לגבול אולסטאר, יהיה מדהים לראות מה הוא יעשה עם למלו בול, ואני ממש רוצה לראות את זה.
כן, זה מדהים, גם אולי מייק דנטוני לשרלוט, גם ככה זו קבוצה שיורה המון שלשות, אז יהיו רן אנד גן ולא שומרת בדיוק, אז זה גם יהיה רן אנד גן יפה.
כן?
כן, מעניין אבל.
כן. טוב, תודה שהצטרפת אלינו כשאצלך בוקר ומבזבז עלינו שעות שינה.
יאה, באהבה, תודה לכם.
ותודה לכם שהזנתם, יאללה, ביי.